כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. האדם הראשון שמרעיד את פוטין, מאת יגאל ליברנט, מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2021, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. יגאל ליברנט, היסטוריון ספקן שנפרד מרוסיה בגיל 10 ואימץ את ישראל כמולדת, מצא את עצמו לפתע עוקב בלב הולם אחר מאבקו של אלכסיי נבלני, שהפך בעיניו לגיבור נערץ. מנהיג האופוזיציה הרוסית מצליח לעורר רגשות סוערים ולסחוף אחריו המונים, בזכות מאבק בלתי מתפשר בשחיתות, אומץ כמעט בלתי נתפס מול שלטון אלים, והקרבה עצמית מעוררת השתאות. רבבות הרוסים שמסתכנים ויוצאים למענו לרחובות מוחקים את התדמית של עם שעדיש לדמוקרטיה, והופכים את נבלני להיות האדם הראשון שמרעיד את פוטין. עליתי מאוקראינה שבוע לפני יום הולדתי העשירי, קרוב לשנתיים לפני התפרקות ברית המועצות. ברוסיה עצמה ביקרתי לראשונה כמה ימים לפני העלייה לטיסה, ושבתי לבקר בה רק לפני 4 שנים. גדלתי והתחנכתי בארץ, אני קצין במיל, אשתי צברית, ואנחנו מדברים בינינו ועם בנותינו בעברית בלבד, אם כי אני ממשיך לקרוא גם ברוסית ולעקוב אחר המתרחש בשטחי ברית המועצות לשעבר. גדלתי באריאל כציוני נלהב, ותמיד היה לי ברור שמולדת זה כאן, שיש לי הרבה יותר במשותף עם אחי הישראלים, גם מעדות אחרות, מאשר עם אוקראינים או רוסים. אלא שבחצי השנה האחרונה, רוסיה לא יוצאת לי מהראש. הסיבה לכך היא אלכסיי נבלני, מנהיגה של האופוזיציה הרוסית. מאבקו, פרשת ההרעלה שלו בידי שירותי הביטחון הרוסים, חזרתו האמיצה לרוסיה, מאסרו המיידי והמחאה האזרחית שקמה שם, כל אלה הם חומר שממנו עשויות אגדות. כך נראים מיתוסים, לא מציאות פוליטית משמימה. חשבתי שאני אדם בוגר ומיושב בדעותיי, שהכשרתי כהיסטוריון הפכה אותי לספקן ולציני, אבל בלי שהייתי מוכן לכך, אימצתי לי גיבור אישי ונערץ. מאבקו ההירואי להפיכתה של רוסיה למדינת חוק דמוקרטית וליברלית, ולצירופה למשפחת העמים המערבית, יקר לליבי, וגם לליבם של רבים אחרים שמאמינים שהמדינה הזאת, שהעניקה תרומות כה רבות לעולם, יכולה להיות הרבה יותר מבית כלא גדול לאזרחיה, בתמרור אזהרה לצופים בה מבחוץ. המוני ישראלים רוסים עוקבים כעת בדריכות אחר המתרחש ברוסיה. לא חשוב מהיכן בברית המועצות יצאו, מתי הגיעו לכאן או באילו דעות פוליטיות הם אוחזים. הטלטלה שהתחילה באוגוסט שעבר בבלרוס והמשיכה גם לרוסיה, והמחאה האזרחית שם שנתקלת בדיכוי אלים מצד השלטונות, מסעירות אותנו לא פחות מסוגיות קרובות יותר כמו הקורונה, המצב הכלכלי, הבחירות שבפתח או השגרה המעורערת. הן מסעירות משום שאף שרוסיה היא מדינה למודת רודנים ומתנגדי משטר, האימות בין ולדימיר פוטין לנבלני נראה כדבר הקרוב ביותר שאפשר לקבל כיום למאבק אפי בין בני האור לבני החושך. בצד אחד ניצב ממסד מושחת ואלים, על גייסותיו או חזי העלות וחובשי הקסדות האטומות, מולו קמים עשרות ומאות אלפי אזרחים אמיצים הדבקים במחאה לא אלימה, אבל נחשפים באורח עקבי לדיכוי אלים, למעצרים שרירותיים ולגזרי דין המנוגדים לכל אמת מידה של חוק וצדק. במקום לדוש בעקרונות נאצלים, עדיף לדבר על כסף ושחיתות. נבלני בן 44 אינו המנהיג הראשון של האופוזיציה לפוטין. קדמו לו אחרים שהיו גם הם כנים, אמיצים וברוכי כישרונות ועקרונות, כמו מיכאל חודורקובסקי, האוליגרך המאופק שקרא תיגר על פוטין ושילם על כך בהונו ובחירותו, בוריס נמצוב, אופוזיציונר ותיק, קריזמטי ופופולרי שנרצח בעיריות למרגלות הקרמלין לפני 6 שנים, ולריה נובודבורסקיה, דיסידנטית חסרת פשרות וחריפת לשון שמתה לאחר שלקטה בדלקת חריפה ברגלה, או גארי קספרוב, אלוף השחמטה המפורסם. אני אפילו לא מזכיר את הפוליטיקאים הפעילים במפלגות הליברליות שישבו פעם בפרלמנט הרוסי, ובכל זאת, כל הדמויות הללו מחבירות אל מול זו של נבלני. אותן העריכו, אהבו, תמכו בהן, אותו מעריצים. אפילו אנשים כמוני שלא חשים קשר חזק לרוסיה ולמתרחש בה. מדוע דווקא הוא זוכה לתגובה רגשית כזאת? חלק מהתשובה נעוץ בסיפור האקטואלי והקודרמטי, הרעלתו של נבלני בנשק כימי קטלני, התאוששותו, שובו ההירואי לרוסיה, מעצרו המיידי והשלחתו לכלא הרוסי, מעניקים לדמותו נופך מקראי ממש, כמעט על תקן ישו מודרני. הרושם הזה מתעצם לנוכח העובדה שנבלני הגדיל לעשות ובמקום לעלות השמיימה, כלומר להישאר במערב הבטוח והסווה, שב אל הגהנום הרוסי כדי להקריב את עצמו שוב בניסיון להוביל את תומכיו אל הגאולה. אבל נבלני היה גיבור בעיני רבים עוד לפני שסוכניו של פוטין משכו את תחתוניו ברעל הנוביצ'וק. הוא נבדל מגיבורי האופוזיציה המוזכרים ואחרים כמוהם מפני שהיווה שילוב כמעט מושלם בין טוהר מידות ותדמית אישית נקייה לחריפות מחשבה פוליטית. הוא מצליח לשלב ערכים ליברליים ומערביים עם פטריוטיות. הוא משדר נגישות ופתיחות שמעוררות הזדהות רבה, ובייחוד הוא מוכן להודות בטעויות, ללמוד, להשתפר ולהשתנות. נבלני של תחילת הדרך הפוליטית לא היה זהה לנבלני כיום. האיש תמיד צידד בשלטון החוק, בדמוקרטיה ובערכים ליברליים כלכליים, אבל בעברו הביע גם דעות מדאיגות. עד 2011 נטל חלק במפגנים לאומיים כמו הצעדה הרוסית השנתית, שכללה גם תנועות גזעניות, תמך בפלישה הרוסית לדרום אוסטיה ובמלחמה עם גיאורגיה, ברשתות החברתיות אף כינה את הגיאורגים מחרסמים. אפילו ב-2014, חרף התנגדותו הקולנית לסיוע הרוסי לבדלנים במזרח אוקראינה, הוא לא היה נחרץ בעניין הסיפוח הרוסי של חצי האי קרים. אלא שמאז הוא שינה רבות מעמדותיו בסוגיות הללו. האינטרס הרוסי נותר קרוב לליבו, אך הנימה הגזענית כלפי מהגרי עבודה ממדינות הקווקז ומרכז אסיה, ותמיכתו בהתנהלות כוחנית כלפי שכנותיה של רוסיה, אלה החלו להתפוגג כבר לפני עשור. אנשים חכמים וישרים מתבגרים והופכים לשקולים יותר. ובשונה מפוטין, נבלני מתבגר בכבוד. מה שלא השתנה זה האומץ, הכישרון והכלים הייחודיים שבאמצעותם נבלני נאבק בממסד הפוטיניסטי. לידו מתנגדי משטר קודמים הם קצת כמו שנאמר פעם על ההשוואה בין כלל המשוררים לבין זוכה פרס נובל לספרות יוסף ברודסקי. הם נראים כאנשים שעוסקים במקצוע אחר. זה כ-15 שנים נבלני נאבק בענקים, אלא שבשונה מדון קיחוטה שהתנפל על תחנות רוח לא מזיקות, כאן מדובר באנשי שררה בעלי עוצמה בלתי מוגבלת, שלא בוררים באמצעים ולא חוששים מההשלכות. החל בפוטין ובחוגו הפוליטי הקרוב, וכלה באוליגרכים שבימי פוטין קיבלו לידיהם את המושכות על הכלכלה הרוסית כולה, לרבות הסקטורים הציבוריים. ונבלני מצליח לטרוד את מנוחתם ולעקוץ בדיוק איפה שזה כואב להם, בכיס. הרי בסופו של יום, כל התעמולה האנטי-ליברלית והאנטי-מערבית של הממסד הרוסי וכל האלימות שנשפכת על השכנים, נחוצות רק כדי להסוות את המהות האמיתית של הקלפטוקרטיה השלטת שם. נכון, גם בימי הנשיא הרוסי הראשון, בוריס ילצין, פשטה שחיתות מדהימה בהיקפה בכל שדרות החברה הרוסית, אבל פוטין ואנשיו העלו זאת לגבהים שאיש לא העז לחלום עליהם קודם. מכיוון שהתאוששותה הכלכלית של רוסיה בעקבות נסיקת מחירי הדלקים בעולם, העניקה להם קנה מידה חדש להתעשרות ולנהנתנות. יתר האופוזיציונרים הרוסים ביססו את הדרישות מהשלטון על עקרונות מוסריים, אבל באווירה הצינית שמאפיינת את רוסיה בעשורים האחרונים, עקרונות לא זכו להתעניינות רבה. נבלני, בניגוד להם, מצליח מפני שבחר להיאבק ספציפית בשחיתות. סט הכלים שלו מורכב משכל חריף, ספר החוקים של הפדרציה הרוסית, ומידע שמסופק לו מבפנים מאנשים שהם חלק מהממסד, אבל מתאהבים אותו בסתר ליבם, או מנצלים את נבלני כדי להכריע יריבויות פנימיות. נבלני חושף את שליטי רוסיה המודרנית, פטריוטים חסודים לכאורה, כבעלי נכסים חבויים עצומים במערב, שם גם מתגוררים באופן קבוע בני משפחותיהם. אושיות התרבות הקרובות לצלחת, בחירי הכנסייה, פקידי ממשל רמים ונבחרי עם צדקניים, את כל אלה תופס נבלני כשהיא אדם תחובה עמוק בתוך הכיס הציבורי. פעילותו מזכירה את זו של העיתונאי ומתנגד המשטר אלכסנדר הרצן לפני 160 שנה. חשיפות מדהימות של שחיתות פיננסית, ערכית וחוקתית. אלא שבניגוד להרצן, שגלה מרצון מרוסיה הקיסרית ללונדון הבטוחה יחסית, נבלני פועל בהתרסה עצומה מתוך רוסיה עצמה. אבל לא רק מה שהוא עושה חשוב, אלא גם האיך. חשיפת שחיתויות היא עסק משמים. קשה להרשים ולשכנע באמצעות הצגת מסמכים פיננסיים שמתארים את זרימת ההון דרך מבוך של חברות קש. נבלני מצא דרך להנגיש את המידע הזה. הוא מפיק סרטוני יוטיוב מרתקים שהפכו לאחד הכלים העיקריים במאבקו וצוברים עשרות מיליוני צפיות ברוסיה ומחוץ לה. התחקיר האחרון שלו, שפורסם למחרת מעצרו המתוקשר, מתאר את האופן הפלילי שבאמצעותו נבנה אחד מארמונותיו של פוטין לחוף הים השחור. כעת, פחות מחודש אחרי שהוא עלה לרשת, הסרטון הזה צבר יותר מ-110 מיליון צפיות. אגב, כאשר הוא עלה לרשת, הוא זינק למקום השני בצפיות, גם בישראל. נקי, נגיש, ולא מתעסק עם גורמי חוץ. בשנים האחרונות, נבלני מוצא דרכים פוליטיות חדשות לחתור תחת הממסד. אחרי שהתברר כי הצגת מועמדותו האישית, או קידום מועמדים מטעמו בבחירות מועדים לכישלון, הממסד פוסל אותם באמתלות פורמליות, או פשוט מזייף את תוצאות הבחירות, נבלני ואנשיו פנו לתקוף את הבסיסים האזוריים לעוצמתה של מפלגת השלטון. הם מאתרים ערים ואזורים שבהם יש למועמד כלשהו, לא חשוב מי, סיכוי לנצח את אנשי פוטין, ומרכזים מאמץ תעמולתי וארגוני בקידומו. ליוזמה הזו כבר יש כמה תוצאות בשטח, חרף מאמצי הממסד לקבור אותה, לעתים באמצעים כוחניים, ואנשי נבלני מתכוונים להרחיבה לקראת הבחירות לפרלמנט הרוסי שיערכו בסתיו הקרוב. בשונה ממנהיגי אופוזיציה אחרים שלא היו זרים לסגנון חיים משוחרר ואף נהנתני, נבלני הבין מזמן שכלוחם בשחיתות הוא מוכרח לשמור על תדמית נקייה ללא רבב. הוא איש משפחה למופת, ביטוי שמאז ומתמיד זכה להערכה ברוסיה השמרנית, וכל שחולפות השנים, ובייחוד מאז הרעלתו באוגוסט, מושכת את העין הציבורית גם רעייתו יוליה, שמפגינה מסירות ותמיכה אמיצה בבן זוגה. מתוך רגישות למסורת הפרנויה הרוסית, החוששת תמיד מהתערבות זרה בענייני הפנימיים, נבלני גם מבין שאסור לו להסתמך על סיוע פיננסי מגורם לא רוסי. הוא מקפיד לדווח לתומכיו על מאזן התרומות שלהם, המאפשר את המשך פעילותה של הקרן למאבק בשחיתות שבראשה הוא עומד. ובשונה מפוטין, המסוגר והבלתי מושג, נבלני גם מבין את חשיבות הנגישות וההזדהות. הוא מרבה להתראיין, להציג את העדפותיו התרבותיות ואת תחומי העניין שלו, ונתפס כאדם כן ופתוח, עם חוש הומור וכישרון מעורר השתאות להודות בטעויות, תכונת אופי נדירה בקרב פוליטיקאים. הקריב את עצמו כדי לחשוף את הרודנות במערומיה. המוניטין שנבלני צבר אילץ אפילו את הציניקנים שמושלים כיום ברוסיה לשמור למשך זמן לא קצר על כסות חוקתית. הוא עמד למשפט בכמה וכמה פרשיות פיננסיות מצוצות מהאצבע, והרשעה הקודמת ומאסר על תנאי שנגזר עליו בעקבותיה מנעו פורמלית את הצגת מועמדותו לבחירות נשיאות רוסיה. כשבית הדין האירופי לזכויות אדם, שאיתו יש לרוסיה הסכמים, זיקה את נבלני והורה לממשל לפצות אותו, רוסיה פשוט בימה משפט חוזר והרשיע אותו שוב. הוא מושם שוב ושוב במעצרים מנהליים, אחיו אף נאסר לתקופה ממושכת, הותקף פיזית בכמה הזדמנויות, ותאמינו או לא, הוא אף הוזמן לדוקרב בידי מפקד המשמר הלאומי של פוטין. הציוד במשרדיו הוחרם שוב ושוב, ותביעות משפטיות מצד מקורבי שלטון מכוונות לפשיטת הרגל שלו. בקיצור, פוטין כבר העניק לו די והותר אזהרות חמורות, אבל נבלני לא ויתר ולא הוריד הילוך. ואז, בלילה שבין ה-19 וה-20 באוגוסט, הוא הועל במלון בעיר הסיבירית טומסק. תחקיר שערכו סוכנויות ידיעות בינלאומיות והובלת סוכנות בלינקאט, קבע שנבלני הועל בידי צוות מתנקשים של שירות הביטחון הרוסי. התחקיר קבע גם שייתכן שזה לא היה הניסיון הראשון, ייתכן אף שבאחת הנסיעות נחשפה לרעל גם רעייתו. נבלני גם ערך תחקיר משלו והתקשר לאחד המתנקשים כשהוא מתחזה למזכירו של בכיר בממשל, ובמהלך השיחה המתנקש הודה במעשיו ובמעשי עמיתיו. נבלני חש בהשפעת הרעל לאחר שמטוסו המריא מטומסק למוסקבה. הוא איבד את הכרתו וניצל בזכות שרשרת של אירועים ממוזלים. הטייסים הנחיתו את המטוס בנחיתת חירום באומסק הסמוכה, צוות האמבולנס הזריק לו מנה מצילת חיים של אטרופין, ומסמן שגם מחלקת הטיפול הנמרץ בבית החולים באומסק טיפלה בו במסירות, הגם שהגישה אליו והמידע על מצבו נמנעו מאשתו ומעמיתיו. אגב, באופן מפתיע, מנהל המחלקה הלך לעולמו בשבוע שעבר בגיל 55. ולבסוף הוא עבר לטיפול חירום בגרמניה. השלטונות אגב ניסו למנוע את הטיפול הזה, ונכנעו רק לנוכח השתדלותה של יוליה נבלני אצל גורמים במערב. נבלני שהה בקומה מלאכותית במשך יותר משבועיים, ומיד כששב להכרתו, הכריז ששאלת הישארותו במערב אינה עומדת על הפרק, ושבכוונתו לשוב לרוסיה מיד עם החלמתו. הצעד ההתאבדותי הזה הוא מה שנדרש ממנהיג אופוזיציה, בייחוד ברוסיה. אבל במקרה של נבלני, מדובר בצעד נועז ומעורר כבוד כפליים. באופן צפוי לחלוטין, כשעמד בהבטחתו ושב לרוסיה, נבלני נעצר מיד, נשפט פעמיים בלי שום הקפדה על הליך תקין, והוא עבר למחנה מאסר. לכאורה לתקופה של 2 שנים ו-8 חודשים, אבל תביעות נוספות מחכות לו כדי לשמור אותו מאחורי סורג ובריח. אלא שבמהלך הזה, נבלני הוכיח שהממסד הרוסי נטש כל יומרה להידמות לממשל חוקי ותקין, והציג אותו במערומיו המרודניים. בבחירה בין כניעה והפיכה לגולה חסר רלוונטיות במערב, לבין הקרבה העצמית שתהפוך אותו לסמל למאבק, אלכסיי נבלני בחר בהקרבה. וזה עובד. לראשונה זה זמן רב, תומכי הממסד ברוסיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בציבור. קולות בודדים של כמה אנשי תרבות מפורסמים שניסו להצדיק את ההתנהלות של השלטונות, טבעו בכיתונות של בוז. אי אפשר לבוז לתרבות שמולידה מוחים כאלה. אומץ, חוכמה, קריזמה, פתיחות, יושר ונכונות מוכחת להקרבה. זהו המכלול הפשוט והמצומצם שדרוש למנהיג אמיתי, לפחות בעיניי. ולא מפתיע שמכלול התכונות הזה משכנע חוגים הולכים ומתרחבים של אנשים ברוסיה, בישראל ובעולם. לא מפתיע גם שנבלני הוצא השנה כמועמד לפרס נובל לשלום, אם כי יפתיע אותי אם מועמד ראוי כל כך יזכה בפרס לראשונה זה שנים רבות. נבלני מוכיח לעולם שיש רוסיה אחרת, לא השוטר של אירופה, לא אימפריית הרשע, לא ערס הקיצוניות, או עם של אנשי מאפיה ועבדים, הוא מראה שאפשר להיות פטריוט רוסי ואדם שמחזיק בערכים מערביים בעת ובעונה אחת. הוא, יוליה אשתו, ביתו ובנו היפים, תומכיו הנאמנים והנועזים, כל אלה מציגים לעולם סט של ערכים מושכים, לא רק על רקע רוסי, אלא בהשוואה לכל תנועה דמוקרטית ליברלית. דמותו מגלמת את ההבטחה של רוסיה לעולם, שילוב בין הומניזם אירופאי לבין תעוזה מהפכנית רוסית, שמחייבת נכונות להקרבה אישית עצומה. לראשונה זו תקופה ארוכה, לרוסיה יש מנהיג פוליטי שקל להתגאות בו. מנהיג כזה מחמיא גם לחסידיו, שנאבקים עבור הדמוקרטיה ברחובות רוסיה ובלרוס, חשופים לקור מקפיא ולאלימות איומה. אלו אינם נופלים במאומה מלוחמי זכויות האדם בעולם המערבי הדמוקרטי, הליברלי והפלורליסטי. התדמית שקל ונוח להדביק לרוסים, כעם שלא באמת ידע דמוקרטיה מימיו, ושאדיש למושגים כמו זכויות אדם או שלטון החוק, נסדקת, למראה נבלני ותומכיו, המסכנים את עצמם באופן כה מוחשי במאבקם למען הערכים הנאורים הללו. אי אפשר לבוז לתרבות שמולידה אנשים אמיצים כאלה. במבט ראשון, נראה שכל הקלפים המנצחים מצויים בידיו של השלטון הקשוח והאכסרי, אבל נבלני מסרב לאמץ את עמדת האנדרדוג, וטוען בתוקף שהוא מייצג את הרוב. הרוב הדומם הזה, הוא טוען, שתק זמן רב מדי. והגיע העת שיפצה את פיו, יתקומם נגד שליטיו ויטול את גורלו בידיו. ימים יגידו אם נבלני צדק בערכתו, אבל אין כל ספק שהוא עצמו הפך ליותר ממנהיג פוליטי. כיום, בעיניי ובעיני אחרים, האסיר אלכסיי נבלני הוא סמל. האדם הראשון שמרעיד את פוטין, מאת יגאל ליברנט, מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין.